ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, פודקאסט הסרט. אנחנו השבוע בפרשת תרומה, ואיתנו נמצא הרב שלום שוורץ. שלום וברכה.
שלום שלום.
אז אנחנו עברנו פרשת משפטים והגענו לפרשה הראשונה שעוסקת במשכן, היא מלאה בתיאור של כל הכלים שנמצאים במשכן, השולחן, שולחן לחם הפנים, המנורה, המזבח וארון הברית שנמצא בקודש הקודשים. כשאני חושב על הפרשה הזאת והקשר שלה לעשרת הדיברות, שוב פעם, אני מתקשה, אני לא מבין כל כך מה הקשר. אם אני מנסה לאמץ את המוח, אז אני אומר, אולי זה המקום שבו עובדים את הקדוש ברוך הוא, ויש לנו את הדיבר השני, שמדבר על לא לעבוד לאלילים. אז כנראה שהקונטרסט של זה, זה תעבדו את הקדוש ברוך הוא, כן? לא תשתחווה להם ולא תעובדם, אבל תשתחווה לי וכן תעבוד אותי בבית המקדש. אבל אולי תאיר את עיניי הרב שלום שוורץ, האם בעצם יש לנו מה לעשות עם הפרשה הזאת בכלל? אנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי, שלצערנו אין בית מקדש, ואפילו אנחנו לא יודעים איך להתנהל אם יהיה בית מקדש, כי זה באמת רחוק לנו מהעולם שלנו.
כולנו שלמדנו קצת על הפרשה יודעים שכל אחד מהכלים בתוך המשכן וגם המשכן עצמו הוא גם רחב יותר ועמוק יותר מהבניין הפיזי הזה של המשכן. המלבים למשל כותב הכל חלק מהבן אדם שהוא באמת כנגד כל הכלים בתוך המשכן, ולכן אנחנו מדברים על בניית האדם, בניית החברה, בניית הכל, העולם כולו, שהמשכן הוא מיקרוקוזמה של כל הדברים האלה, ולכן שאנחנו מסתכלים על כל הפירוט והדברים שבתוך המשכן, אנחנו מקבלים את זה כהדרכה איך לבנות אותנו כיחידים ואותנו כחברה ואת כל העולם כולו. כי כל אחד מהדברים בתוכם הם כנגד דברים מאוד חשובים בתוך כל העולמות שאנחנו נמצאים בתוכם.
אז אולי תיתן לנו דוגמה, אולי נלך לכלי הכי קדוש, מה הוא קשור אלינו, אהרון ברית השם, איפה הוא מתחבר לנו היום?
קודם כל, אני חושב שאפשר להגיע לזה מסרט שראיתי בילדותי, שנקרא Raiders of the Lost Ark, איך אומרים את זה בעברית?
שודדי התיבה העבודה של אינדיאנה ג'ונס. וואו, איזה סרט.
כן, אינדיאנה ג'ונס. אז מה הקשר? אינדיאנה ג'ונס, כנראה שכל אחד ואחד יש מיסטיקה סביב כל העניין של הארון הברית נאבד. בתוך הפרשה שלנו כתוב שצריכים לשים את הלוחות הברית בתוך הארון. העדות נקרא עדות, הם מעידים על מאמר הר סיני, הם מעידים על כל ההתגלות הזאת של מאמר הר סיני, זה העדות נמצאת בתוך הארון הברית, בתוך קודש הקודשים, שזה לב המשכן. אבל אז מה הסיפור של הסרט הזה? שזה נאבד, לא, אף אחד לא יודע, לפחות אם לא קראת את הרמב״ם. אבל מי שלא קרא את הרמב״ם ולא מאמין בו לא ידע, אבל לא מצאנו את זה, אז כדאי לחפש אותן, לחיים צומתן. אז אני מתאר לעצמי, נגיד שארכיאולוגים מצאו את הארון, וואי, זה חדשות CNN במקום, אבל כולם מחכים שנפתח את זה. אוקיי, הנה ארון, כנראה שזה ארון שהיה נאבד, חיפשו את זה באפריקה, לא יודע, מצאו את זה איפשהו. ובמקום, תתאר לעצמך שאתה מחכה מה ימצאו בפנים. פותחים את זה, וואו, הנה לוחות, שביר הלוחות, אפשר לראות מה כתוב בהם? כי זה איזה מסר מעתיק, עשר שלו, שנעלם. מסר שלא ידענו, כי לא ידענו מה בתוך הארון. הנה, נראה, כן, כן, נקרא את זה ביחד. וואי, ידענו את המסר הזה, זה לא נעלם, זה נמצא אחרי 3,330 שנה, יש לנו את זה, זה לא נעלם, זה לא נעבד, כי זה עשרת הדיברות שעדיין אפילו החומר שלו, הלוחות נאבדו, אבל המסר, הרוחניות שלו והרלוונטיות שלו נשארה. זה נס בפני עצמו, שידוע מה כתוב בהם. ולכן אני אומר שהגילוי הסוד הזה, שכל המיסטיקה ובסוף הסרט שכולם מפחדים מאיזה כוח יש בעשרת הדיברות, זה לא, מפחדים מהכוח של הלוחות והארון, כי זה מכתב לוקים, יש מיסטיקה משהו בתוכם, כל הכוח בתוכם, אבל מה הכוח? הכוח נמצא בתוך העשרת הדיברות, אז בואו נגלה אותם, מה באמת תמון בתוך עשרת הדיברות שנותן להם את הכוח כדי להשפיע על כל העולם כולו. אז אני רק אומר שזה דוגמה אחת שיש פה משהו להסתכל פעמיים. אני אמרתי לך שזה קצת כמו שאני הייתי לאב פעם ראשונה. כל אחד שאבא ואמא פעם ראשונה שרואים את הילד שיוצא, ברוך השם בריא, בלידה בריאה, ילד טוב, אנחנו מסתכלים על הילד ו סופרים את האצבעות, סופרים, וואי וואי, איזה ילד בריא, מדהים. מה, לא ראית ילד בחייך? לא ראית שזה בן אדם, הוא יפה ומדהים? אבל זה, עכשיו אני רואה את זה, עכשיו אני שם לב שמה שיש לי. וזה שאני שומע, זה קצת, אנחנו לא מסתכלים על מה שיש לנו. במיוחד שהסרט דיבור, זה לא רק דבר חיצוני, זה דבר ממש בתוכנו. למה זה בקודש הקודשים, ממש בתוך הארון, לא מסתכלים על זה, כי צריכים לדעת שזה לא דבר שמסתכלים עליו מבחוץ, זה נמצא בתוך המשכן שלנו, ככל הבן אדם ועדן, וחברה ועם ככולנו, העשרת דיברות הם בקודש הקודשים שלנו, בתוך נשמתנו, ולכן לגלות אותם, זה צריך קצת שימת לב, לכוח שלהם והיופי שבהם.
אז רגע, אז אולי אנחנו לא צריכים למצוא את הארון הברית או לבנות אותו מחדש? כי גילינו את עשרת הדיברות ואנחנו משתדלים או מקווים שכולנו נשתדל ללכת לאורם. אז זה מטרת המשכן שנזכור את עשרת הדיברות?
כמו שכתוב בהתחלת הפרשה, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז כל מפרשים, ושכנתי בתוכם. צריך להיות, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. למה בתוכם? כי זה רק על ידי שאנחנו חיים בתוכנו, ועל ידי המעשים שלנו, והדיבור שלנו, והמחשבות שלנו, שאנחנו חיים עם עשרת הדיברות, אז אנחנו מקווים שזה יביא הבית השלישי, זה יביא את המקדש בפועל בעולם הזה. אבל העבודה כדי להביא את זה, זה עבודתנו מבפנים. לגלות את המשכן החדש, לבנות את המקדש החדש, הארון החדש, אנחנו צריכים קודם כל לגלות את זה בתוכנו ולחיות עם זה, וזה בעזרת השם יביא את זה שזה יהיה גם בפועל בעולם הגשמי.
אז אתה אומר שיש הרבה למקדש או למשכן, מה לתת, בעצם זה שהוא נמצא פיזית. היהדות שלנו היא לא רק, טוב, תשפר את המעשים שלך, תעבוד עבודה רוחנית, צריך שזה יתגלה באופן פיזי. אבל מלבד זה שאנחנו כולנו נדבק בעשרת הדיברות, ומתוך כך בכל התורה כולה, שנמצאת בתוכם, יש משמעות לזה שיש מבנה פיזי שבו, נכון, מפנים נמצא עשרת הדיברות, אבל המשמעות של המבנה הזה הוא בעצם שמאפשר את ההשראת שכינה, שזה מילים שגם אותם הייתי רוצה להסביר בשתי משפטים. מה זה השראת שכינה? אנחנו רוצים שיהיה גאולה שלמה, רוצים שיהיה משיח, אבל לא, אין לנו מושג מה זה אומר. השראת שכינה שאנחנו מצפים לה, זה במילים אחרות פשוט השגחה מיוחדת שיש לנו על העולם. אנחנו כל כך לא יודעים מה זה, והתרגלנו להשגחה מאוד מאוד נסתרת, שבו אתה מחכה לאיזה רגע מיוחד שאתה מרגיש קשר איתו, ויכול הרבה לדמיין את זה, פחות לחוות את זה. אבל כשיש השראת שכינה, כשהשכינה קרובה, אז זה, הוא נוכח לנו ביום יום, בצורה הרבה יותר משמעותית.
יפה מאוד, אני הסברת את זה נכון מאוד, אני רק אוסיף, פן נוסף על מה שנקרא השראת השכינה, שזה באמת שמפוגשים בן אדם שהוא חי עם הערכי דיבה שלו, אז מרגישים שיש בן אדם פה עם יושרה, שהכוח של לחיות עם ערכי דיבה שלך זה סוג של השראת השכינה, כי רואים בתוך הבן אדם הזה איזושהי ביטוי של נשמת הלקים שלו. זה גם השראת השכינה, זה גם ליחיד וגם לחברה כולה. אם נכנסים לבית שיש אכפתיות וכבוד ואהבה ולא לא, לא חמדנות ולא גניבות וכל הערכים האלה, חירות ואהבה ושמחה, רואים את זה ומרגישים את זה, מרגישים גם השראת השכינה בתוך המשכן מעט הזה שנקרא בית.
תראה, השבוע הייתי בשבעה של לזכרה של אסתר פולארד, ושמה יונתן סיפר על אשתו דברים ממש מדהימים. הלוואי איך שכל בן זוג מדבר על בת זוגו והפוך יהיה בעוצמות שהוא דיבר, איך שהיא גידלה אותו והוציאה אותו, הוא קרא לזה שהיא הוציאה אותו מהגלות, גם הגלות הפיזית אבל עוד יותר הגלות הרוחנית. היא לימדה אותו מה זה להיות יהודי, היא לימדה אותו מה זה לחיות בגאולה. אז דיברת על יהודי שחי בעוצמה, מהסיפורים שהוא מספר על אסתר, איך שהיא חיה את האמת בחיים שלה, איך שהיא חיה את אהבת הארץ. זה היה מדהים. הוא סיפר איך שפעם אחת הוא רצה, כשהם היו פה כבר בירושלים, הוא קצת כעס על זה שזרקו זבל ברחוב, ובא להגיד מילה רעה על הדבר הזה, והשתיקה אותו, אומרת, לא, 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 לא מדברים רע על ארץ ישראל. אבל זה רק הוא, זה... לא, לא מדברים רע על ארץ ישראל. הייתה כל כך חדה וכל כך מחוברת לאמת שהוא, זהו. זה שיתק אותו. יהודיה שחיה בעוצמה גדולה, וכנראה שעם העוצמה הזאת היא התחברה ליונתן, עם העוצמות הגדולות ככה, שמסר את נפשו למעננו. הזכרת את המשכן ואיך שמנהלים את המדינה, באמת משכן ראשי תיבות של מלך, שופט, כהן ונביא. בעצם המשכן אמור להשפיע אולי דרך עשרת הדיברות על כל איך שההנהגה של המדינה שלנו צריכה להיראות. באמת אני שתמע לעצמי, מה מאיר בעשרת הדיברות את התפקיד הזה של יועץ או יועצת משפטי לממשלה?
טוב, אני אתחיל עם סיפור שאני מקווה שזה יקשר אותנו גם לזה. אני פעם הייתי עם נהג מונית, זה היה לפני הרבה שנים, אבל אני זוכר את זה כמו אתמול, שהנהג מונית, כמו כל נהג מונית טוב, מסביר לי את השיטות שלו בפוליטיקה והכל, הנהגת המדינה, וזה היה בזמן של, באקטואליה אז היה מאוד הרבה שחיתות כלפי אז ראש ממשלה וגם נשיא, היה המון אנשים בתוך הממשלה שמעורבים באיזושהי שחיתות לפי הרדיו. הוא כל כך כועס על זה, איזה ממשלה, איזה מנהיגים יש לנו, מושחתים כולם. אז שמעתי את זה באוטו וסתם ישבתי בשקט, ואחר כך שאלתי אותו, אני רואה שזה מאוד מפריע לך, זה גם מפריע לי, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם אתה חושב שרק אנשים רעים, אנשים שנטיות לשחיתות, שנוטים לשחיתות, הם האלה שנכנסים לפוליטיקה? או אולי המסגרות של הפוליטיקה משפיע על הבן אדם שהוא נופל בשחיתות? מה אתה אומר? אז הוא חושב על זה, מסתכל עליי, ו... אחר כך, אחרי כמה רגעים, כמה שניות, הוא אומר לי, הוא, קודם כל הוא מחייך חיוך גדול, והוא אומר לי, אם הייתי שם, הייתי הכי גרוע מכולם. אז אני רוצה קודם כל, זה ברור שיש ניסיונות בתוך מסגרות של כוח, כל אחד שיש לו כוח, יש ניסיונות מיוחדים, שכל אחד שנמצא במצב כזה, שכוח של החלטות חשובות עבור כולם וחברה, וגם קרוב לאוצר המדינה. יש פה כסף בכל פינה ופינה, ויש ניסיונות כלפי שחיתות, נגיד גניבות, שוחד, יש הרבה ניסיונות בתוך זה. ולכן אני קודם כל צריכים קצת אמפתיה כלפי הפוליטיקאים שלנו, להרגיש שזה לא קל להיות מנהיג במצב כזה. אבל שנית, הייתי אומר שהתפקיד הזה שעכשיו בוחרים יועץ או יועצת משפטי חדש או חדשה, דווקא אני רואה בעזרת השם אחרי 13 או 14 יועצים משפטיים מהקמת המדינה, יהיה אולי האישה הראשונה בתפקיד הזה. אשמח לראות את זה, אני חושב שזה משהו מאוד טוב, מאוד מעניין ומאוד חשוב, כי אנחנו באמת רואים את הנשים כעוגן של הערכים שלנו בתוך הבית, בתוך החברה, בנשים צדקניות. ניגלנו ממצרים, אבל העניין הוא שצריכים הרבה הרבה כוח, יושרה וגם גבורה כדי לעמוד בתפקיד כזה, לראות וליישר את הקו שלנו כעם עם הערכים היסודיים שלנו, שזה, אני טוען שזה עשרת הדיברות. עשרת הדיברות הם, כמו ששימן פרס אמר, כמו שהרבה אנשים כעולם מודים על זה, שיש פה עקרונות שיכול לבנות עולם טוב יותר, שיכול לבנות מדינה מתוקנת. אז אם שומרים על הערכים, כמו שהעשרת דיברות נמצאים בתוך ארון הברית, בתוך הקודש הקדושים, זה הלב שמשפיע על כל מערכות הממשלה ומנהיגות, שזה נקרא גם, כמו שאמרת, בזמן ההוא, והיה נביא, שופט, מלך וכהן, וזמננו זה ראש הממשלה, הקבינט, הכנסת, השופטים, כל המערכות הממשלה, וצריכים כל אחד ואחד לשמור על הערכים היסודיים שלו. איך עושים את זה? אז יש גם כוח לבנות מישהו, לבנות מישהו שיועץ על היושרה הזו, שומר על זה, משגיח על זה. טוב, אני לא אכנס לכל העניין של חילוק התפקידים, וזה כבר עניין יותר ארוך וזה לא מומחיות שלי. אבל מה שכן, זה ברור שמישהו נכנס לתוך התפקיד הזה, צריך להיות מאוד מודע לערכים שלו או שלה, ולבטא אותם עם בהירות, ולהשגיח על הערכים של כולנו. כי באמת, היא מייצגת את העם בתפקיד הזה, להשגיח על היושרה של המדינה.
אני שומע ממך הרבה לא תגנוב, להיות אדם ישר. הייתי מחבר את זה אולי גם עוד דיבר, שלא תענה ברעך את שקר. כלומר, נכון שהוא דיבור של מערכת המשפט בכלל, הדיבר הזה, אבל גם בענייננו, לצערנו יש הרבה מאוד ניסיונות לבנות עדויות שקר, כי יש כוחות שרוצים להפיל ראש הממשלה, וזה יכול להיות מכל הצדדים. ואחד מהתפקידים של היועץ המשפטי המשנה, ביותו גם התובע, להיזהר מאוד מזה. איפה זה באמת עדות? איפה זה לא עדות? מה להעיף מכל המדרגות? כי זה באמת מישהו מנסה להפיל פה מישהו, ומתי זה דבר אמיתי? ובאמת, לפעמים קשה מאוד לדעת. בקיצור, תפקיד לא פשוט, יכול להיות שאם נעבור דיבר דיבר, נראה שזה מחובר לכל דיבר, אבל תם זמננו, ובאמת השארת אותנו עם נקודות למחשבה, איזה יועץ משפטי היינו רוצים, ובכלל, כמה אנחנו יכולים לפעול כדי שמה שנמצא במרכז המשכן, ארון העדות, הוא בעצם לא רק יעיד על מה שהיה במעמד הר סיני, אלא גם אנחנו נהיה אלה, שנעיד על כך שאנחנו מחויבים למה שקיבלנו שם בהר סיני. שנזכה, בעזרת השם, לראות במהרה את הלוחות האלה במקומם, בלי הסצנת הסיום של אינדיאנה ג'ונס. שבת שלום, הרב שלום שוורץ.
שבת שלום, יישר כוחך, יקיר. תודה רבה.
ושיהיה בריאות לכולם, ובשורות טובות, להתראות.